שלושה שיודעים.
שמח. אנחנו בשלושה שיודעים, שניים שיודעים כאן באולפן, ואנחנו נלווה אתכם עד השעה 9 בתדרים 104.9, 105.3, רשת כאן תרבות. אני גיל מרקוביץ' שיהיה איתכם בשעתיים הקרובות, ואיתי מלווה את המשדר הזה דוקטור רפיק אבו בקר, בלשן, מרצה בחוג ללשון העברית במכללת פט ברל ובמכללת אל קסמי, חוקר בין היתר את ההשפעה הלשונית על העברית ועל הערבית. חוץ מזה אנחנו נעסוק בהרבה חדשות מדליקות, למשל העובדה שהקוריאות, גם הצפונית וגם הדרומית, החליטו לצעוד יחד בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים שיחול בחודש הבא. ואנחנו נדבר גם עם קרני לוטן, דוקטור קרני לוטן מרקוס, על פינת הירק שלה. היא תספר לנו איפה היא ביקרה הפעם. אז אני רוצה לשמוע קצת על מה אנחנו נדבר. אז דוקטור רפיק אבו בקר, בלשן, מרצה בחוג ללשון העברית במכללת בית ברל ובמכללת אל קסמי, חוקר בין היתר את ההשפעה הלשונית על העברית ועל הערבית. על מה נדבר הפעם?
אני מציע שנדבר על כמה דברים הנוגעים ללשון או לשפה העברית. אנחנו נדבר קצת על, נזכיר את רובדי הלשון העברית, נתמקד בלשון חזל ובעברית החדשה.
זאת אומרת שאנחנו מדלגים שם על איזה רובד.
נכון, על העברית של ימי הביניים. אנחנו מדלגים, אולי נעשה את זה בתוכנית אחרת.
מצוין.
אוקיי, כן, אנחנו נדבר קצת, את יודעת, לפני שבוע היה שבוע הלשון העברית.
נכון.
ובין אלה שתרמו רבות ללשון העברית, ידוע השם של אליעזר בן יהודה, אז קצת אנחנו נזכיר אותו, נדבר על מפעלו ועל תרומתו הרבה להחייאת, בגרשיים אני אומר להחייאת, הלשון העברית. מפני שהלשון היא לא מתה, אף פעם לא, העברית לא מתה לחלוטין.
יש שפות שזה קרה להן, שהן ממש מתו לחלוטין וכבוך?
לא ידוע לי. לא ידוע לי.
Mm-hmm. אבל זו תופעה מעניינת.
כן, אנחנו נדבר, אם יהיה לנו זמן, על חידושי מילים, גם על הסלנג, לא נשכח את הערבית של הסלנג.
נכון.
גם ההשפעה העברית על הסלנג, על הערבית המדוברת, אנחנו נתייחס, יש לנו היום יום עמוס.
אנחנו גם נראה שלסלנג יש ממש... ממש מטרות חברתיות לפעמים, הוא לא רק כזה
בוודאי,
שימוש רופף, בוודאי, אלא הוא
נכון,
ממש
נכון,
מדבר על משהו.
יש לו כמה מטרות, כן. אמת. נכון, אז אנחנו נדבר על כל אלה, אני מקווה שינתן לנו הזמן.
כן, אני גם מקווה. אז אנחנו נתחיל מלשון חזל. אנחנו בערך מ-200 לפני הספירה עד 200 לספירה.
נכון, בערך זה זמנה של לשון חזל. לשון חזל באה לידי ביטוי בטקסטים מן המשנה, מן המדרשים, מן התלמוד, גם ממגילות מדבר יהודה וממצאים ארכיאולוגיים נוספים. עכשיו, לשון חזל התפתחה אחרי לשון המקרא, זאת אומרת, היא נודעת לנו אחרי לשון המקרא, על אף שבתקופת המקרא גם היה דיבור שמאוחר יותר קראנו לו דיבור חזלי. אז פה זאת דוגמה אחת, ואנחנו נמשיך בדוגמות להבא,
כן.
שהלשון מתפתחת תמיד. אז הרובד הזה שנקרא לשון חזל, מאוחר יותר, הוא תפס את מקומה של לשון המקרא. Mm-hmm. היות שהיא שפה שמתפתחת ומשתנה, אז חלו שינויים,
נכון.
בין לשון המקרא לבין לשון חזל.
הרבה אני שינויים, לא ברשות... מעט.
בבקשה?
לא מעט שינויים, הרבה.
בוודאי, הרבה שינויים, ואני לא אתייחס לכל השינויים, כי זה צריך קורס סמסטריה, קורס שנתי, כן. על לשון חזל.
אז הנה כמה
אבל
מהם.
הדוגמאות הבולטות, אני אתייחס לדוגמאות בולטות. יש... יש תופעות לשון שנעלמו מלשון תופעות
לשון מקראיות
שנעלמו מלשון חז"ל.
לשון חז"ל.
אוקיי. למשל וו ההיפוך. אם את לא יודעת מה זה וו ההיפוך, אז וו שבגדול אני אומר, וו שבאה לפני פועל במשקל יקטול, זאת אומרת לפני עתיד, אבל משמעות הוו עם הפועל זה בעבר.
בעבר. למשל ויצא וילך.
ויצא וילך ויומר.
זה אומר שהוא כבר הלך. וכולי.
והיא יכולה גם לבוא לפני פועל בעבר במשמעות של עתיד. וחיטטו חרבותם לעתים וחנותותיהם למזמירות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו מלחמה. כן. חיטטו זה לא חיטטו בעבר, אלא זה יחטטו.
כן.
אז זאת תופעה אחת. או תופעה אחרת היא...
רגע, אז נעלמה וו ההיפוך, זה אומר שעכשיו אני יכולה ללמוד שאם הפועל כתוב כפי שהוא כתוב, אז הוא כן מציין את הזמן שלו? או ש... זאת אומרת, אם כתוב עכשיו יצא, אז עכשיו אני יכולה להבין שזה באמת יצא בעתיד?
כן, כן.
אז אם נעלמה וו ההיפוך, אז עכשיו המילים כפי שהן כתובות.
לשון חז"ל השמיטה את וו ההיפוך. נוסף לכך, יש תופעה, יש מונח בלשון שנקרא ה' המגמה. ה' המגמה הכוונה ל-ה' הכיוון, נקרא לזה.
כן.
לאן את הולכת? אני הולכת הביתה. וילך מצרימה, גבעונה. כן?
גבעון.
כן, במשמעות של אל גבעון.
כן.
עכשיו, זה גם נעלם מלשון חז"ל.
אז במקום אומרים אל...
אז במקום גבעונה, הם אמרו לגבעון.
לגבעון.
תשמעי, תופעה אחרת...
זה נשמע שאנחנו מדברים קצת דומה ללשון חז"ל.
הרבה תופעות לשון בעברית הישראלית, בעברית שלנו, הן בעצם של לשון חז"ל. הרי את יודעת שהעברית המודרנית, נקרא לזה, העברית בת זמננו, שואבת מכל המקורות העבריים. שואבת גם מלשון המקרא, גם מלשון חז"ל, גם מהעברית של ימי הביניים, וגם הרבה, 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 הרבה חידושים שנעשו בעברית החז"ל. חדשה.
כן, שהם מאוד מגוונים,
כן,
החידושים.
כן, מגוונים.
שואבים השראה מהרבה מקורות.
נכון, כן. תופעה נוספת...
זה כבר לא היעלמות, זה התווספות, נכון?
בבקשה.
אנחנו כבר לא מדברים על היעלמות עכשיו, התופעה הזו זה לא היעלמות, לא כמו שהיה לנו בוו ההיפוך ובה המגמה.
כן, המילה האמילית אשר, באנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, נעלמה בלשון חז"ל, כמעט נעלמה, חוץ מציטוטים מקראיים כמובן שציטטו.
והפכה.
ובמקום אשר השתמשו בשה. שה ואשר. אז הנה, היום אני חושב הנטייה בציבור הישראלי היא להשתמש דווקא בשה ולא באשר.
נכון.
הספר שקראתי, אני לא אגיד הספר.
מלבד כשאנשים כותבים, ואז הם חושבים שהם מגביהים את הרמה של הטקסט שלהם, אם הם מוסיפים את המילה אשר במקום שה.
נכון,
אבל זה לא
נכון,
תמיד נכון.
נכון. אבל אנחנו, אולי אני מקווה שאנחנו נדבר על זה, שימוש בנרדפות, כן? שמש או חמה, מה תגידי? אז אם נכון. תגידי חמה, זה יראה יותר, גבוה יותר, זה רמה גבוהה. חמה בראש האילנות, כן? שמש או...
זה יומיומי שמש.
נכון, בדיוק. אז למשל, חמה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, חמה זה מלשון, מלשון חז"ל, ושמש מלשון המקרא. אז לפעמים... יש לנו מילים נרדפות מרבדים שונים
כן.
של הלשון. אבל בואי עוד משהו, מאוד מאוד מעניין. גזרת נחי למד א' בלשון חזל, אני אסביר מה זה למד א'. בלשון חזל נוטה על דרך גזרת נחי למד י'. לדוגמה, הפועל מצא זה נחי למד א', כן? מצא, מצאתי.
כן. כן? כי לא בלשון... שומעים, אנחנו לא שומעות ושומעים את האלף.
לא, כן, זה... אוקיי, לכן נקראת נחי למד א', אבל לא על זה אני רוצה לדבר. בלשון חז"ל, יגידו מצינו במקום מצאנו, כאילו כמו בנינו, כאילו שהפועל הזה שייך לגזרת נחי למד יוד. התופעה הזאת קיימת גם בעברית שלנו, החילופים האלה בין שתי הגזרות, במילים כמו למשל העלאה.
כן.
העלאת מחירים, אנחנו רגילים בזמן האחרון. כן, העלאה. אז השורש זה עלה, אבל זה כתוב באלף, או השוואה. יש חילופי הגזרות, זה מאוד מעניין. צורות בבניין שפעל.
שפעל?
שפעל, כן. שבמקור הוא אקדי, שחדר לארמית, וכנראה בהשפעת הארמית, חדר לעברית. מה זה שעבד? מה זה שחרר?
כן.
הצורות האלה נוצרו בלשון חזל. ועוד משהו, אני יודע, ועוד משהו, שנון במקום מם.
זה מוזר, וזה לא נשאר איתנו בשפה היומיומית של היום. לא, זה נשאר בכתבים, כמו למשל, בהגדה של פסח, אז אנחנו שומעות ושומעים את זה, או קוראים את זה, אבל אנחנו לא באמת אומרים מסובין ונישואין. אנשים אומרים נישואים. בוא נסביר על מה אנחנו מדברים.
כן, אבל אנחנו אומרים בלשון המשפט דיני עונשין, עורכי דין מקרקעין.
זה לא בגלל השפה הרשמית, שזה אגה משפטית, ולכן נשתמר שם החלפה של הנון, של המם הסופית בנון סופית?
נכון, נכון. יש שרידים מעטים בלשון, אולי בלשון הגבוהה יותר. למשל, בלשון עורכי דין, כפי שאני ציינתי, אז אני שמעתי מקרקעין.
כן, נזיקין, ודאי. אני רוצה שנעשה רגע הפסקה, אנחנו נדבר על חדשה משמחת, ואז אנחנו נחזור לשוחח על העברית ועל הבדלים. בלשון חז"ל, משחקי החורף האולימפיים יקרו בעיר פיונגצ'אנג שבדרום קוריאה, והם יתחילו בחודש פברואר הקרוב. זו הפעם הראשונה שדרום קוריאה מארחת את המשחקים האולימפיים החורפיים, כי היא כבר עירכה את המשחקים האולימפיים הכלליים ב-1988. הפעם, מה שנחמד ומחדש ומשמח, זה שנציגי צפון קוריאה יצעדו יחד בטקס הפתיחה של האולימפיאדה עם נציגי דרום קוריאה, וזה נחמד בפני עצמו. איתנו על הקו אופר דנון, בעלים של אקספלור קוריאה, שמתמחה בהוצאת טיולים מיוחדים לקוריאה הדרומית. שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מצוין, והאמת שהידיעה הזו מאוד משמחת. בוא תגיד לי אם אני מגזימה בשמחה שלי, ואולי זה לא מעיד על איזשהו מהלך פוליטי או אמירה פוליטית.
תלוי את מי אתם שואלים. כאילו זה, בסך הכל, העם הקוריאני, לפחות הנשיא הנבחר, שנבחר בשנה שעברה, מונג'אין, שם בתור מטרה לקרב בין העמים, ואתם שמתם לב, גם ההכרזה של השיתוף פעולה במשחקים האולימפיים נעשה על ידי שר האיחוד. יש בקוריאה הדרומית, יש שר שממונה לידי איחוד עם הקוריאה הצפונית, כלומר, כן. בתרבות הקוריאנית, אז הערך של האיחוד הוא ערך עליון, אחרי מלחמת קוריאה, עקובה מדם, שהסתיימה ב-53. אז מצד הקוריאנים, בסך הכל, החבר'ה בצפון, על אף כל מה שהם עושים, הם בני אחיהם. אז אם אתם שואלים את האמריקאים, או כל דבר אחר, זה מה שלפחות התקשורת אומרת, שזה בסך הכל מהלך ציני של הצפון קוריאנים כדי להרוויח זמן, שימשיכו בתוכנית הטילים, וזה בא בעצם לתקוע איזה טריז בין דרום קוריאה לבין ארצות הברית.
כן.
אז השאלה היא, עכשיו זה לא פעם ראשונה שהם מופיעים, ביחד, גם במשחקי חורף שהיו ב-2006 באיטליה, בטורינו באיטליה, גם כן הם עלו לפחות עם דגל משותף.
הם עולים גם הפעם עם דגל משותף.
כן, כן, כן. הם החליטו מספר החלטות בפגישה שהייתה השבוע, שהם יאפשרו ל-230 מעודדים להגיע מהצפון. הם יקימו נבחרת הוקי משותפת.
הוקי נשים.
כן, הוקי נשים משותפת, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אומר, זה תלוי את מי שואלים, אבל בסך הכל בתרבות הקוריאנית הזה, גם שם את פישואלים, שואלים את הדור הצעיר, אז הם לא היו רוצים לנתה ייחודי מצפון, אבל שואלים את הדור שעבר את חוויית מלחמת קוריאה, ויש לו עדיין משפחה בצפון, הם היו רוצים מאוד מאוד להתאחד. גם שואלים את הצפון הם היו רוצים להתאחד, אבל בתנאים שלהם, כל אחד יש לו תנאי ייחוד
כן.
קצת שונים.
אז עובר, תספר לנו באמת קצת על אולי על המקור של הסכסוך, שזה יכול אולי קצת להסביר את ההבדלים בין הדורות גם, ואת החוויה השונה.
בסך הכל הסכסוך התחיל אחרי מלחמת העולם, כאשר אחרי מלחמת העולם מסתיימת בתבוסתה של יפן 1945, ובעצם דרום קוריאה נכבשה על ידי לצורך העניין דברי הצבא האמריקאי, ומתפתח בעצם איזשהו עימות בין מי ישלוט על המדינה על המדינה. האם אלה שהיו תומכי השלטון היפני ובעצם שיתפו את הפעולה שזה בעצם היום המשפחות העשירות שהקימו מדרום קוריאה, או אלה שהתנגדו בצורה מאוד מאוד אקטיבית לשלטון היפני בדוקטרינציה סובייטית, צינית, ואלה בעצם היום הצפון. ובסופו של דבר, וגם לתהליך הזה בעצם מצטרפים גם כל הנושא של המלחמה הקרה בין המעצמות, שבסוף בסיום מלחמת העולם השנייה, שבעצם כל אחד רוצה לקבוע את קו הגבול ונקבוע ההסכמים, ואז בסופו דבר נקבע הסכם שבקו 48 תהיה חלוקה, זה בגדול אני אומר, אני אומר הרבה פרטים בין לבין,
כן.
בין הדרום לצפון, לאחר מכן הצפון בתמיכה, באישור סובייטי, בעצם פותח במלחמת קוריאה, עקובה מדם, שהסתמנה ב-1953, וכובש כמעט את כל דרום קוריאה, למעט מובלעת בוסטן, לאחר מכן בשיתוף פעולה בינלאומית, בעיקר של ארה״ב והאום, כל השטח הזה נכבש מחדש, ארה״ב עם גנרל מקארתור פושטת, ולא נעלה בפרטים, בעצם בסופו של דבר, ב-1955, בסיום המלחמה, נקבעת העובדה, הגבול נשאר אותו גבול, עם הרבה מאוד מיליוני הרוגים בין לבין, כן. וקו הגבול הזה בעצם נמצא לאורך השישי, יותר משני 60 שנה האחרונות.
יש בין... 70. יש בין צפון ודרום קוריאה שיתופי פעולה נוספים, מלבד הצעידה המשותפת הזו בפתיחת המשחקים האולימפיים, או שזה ממש משהו חריג?
היו לאורך כל ההיסטוריה ב-70 שנה, כמעט 70 שנה, דרך אגב, דרום קוריאה חוגגת כמו מדינת ישראל 70 שנה להקמתה השנה.
כן.
היא הוקמה ב-1948, כמו מדינת ישראל. היו הרבה, יש אזור תעשייה משותף שפעל... און אוף כזה בין שתי המדינות שהקימו אותו בעצם משקיעים דרום קוריאנים, והוא סיפק עבודה בעיקר לעובדים צפון קוריאנים. לאורך כל הזמן היו כל מיני שיתופי פעולה, לפני מספר שנים התקשרו חילופי משפחות, ביקורי משפחות וכן הלאה, אבל זה תלוי במדד המתיחות. כשיש מתיחות אז הדברים האלה שוכחים, ואין מתיחות הדברים האלה. אז שוב, תלוי את מי שואלים. אני מאוד מקווה שבאמת זה איזשהו סימן לשינוי אווירה בחצי האי הקוריאני.
כן.
זה מאוד יפה, דרך אגב, הם הולכים להופיע בדגל שיש עליו כאלה, את הדגל לבן עם, שעליו מופיע חצי האי קוריאני, שזה...
הוא בעצם מסמל את כל חצי האי ולא בהפרדה.
נכון, נכון. דרך אגב, גם אם אתם לוקחים, בכלל הם שואלים, את לוקחת ספר שלא ניפלנת, לא כתוב שם דרום קוריאה, צפון קוריאה, כתוב קוריאה. אז רק בסוף הספר בפנים, יש חלק של הצפון וחלק של הדרום. כלומר, ההתייחסות לחצי הקוריאני היא כבר היסטורית.
כן.
אבל שוב, כמו שאני אומר, כל אחד רואה את האיחוד בדיפ-טיפה בצורה אחרת.
כך או כך, אני בטוחה שאלה מקומות ששווה לטייל בהם, זה בטוח, גם ב...
אני לא הייתי בצפון אמנם, אבל הדרום מדינה נפלאה וקסומה, אני באמת מאוד ממליץ, היא לא על מפת הטיולים הישראלית, ושווה
להכניס אותה לרשימה.
חד משמעית.
אופר דנון, תודה רבה לך על השיחה הזו הבוקר, להתראות.
ביי ביי, להתראות.
אז רפיק, דיברנו על הנון הזו שמחליפה את המם הסופית. יש לנו אותה בעין מסובין, נכון? ששם זה מאוד מוכר.
בעברית שלנו, כן, או בכלל. בלשון חזל.
נכון, יש אותה גם באבן שאין לה הופכין.
נכון, זה הניב הזה, הביטוי הזה. נכון, יש לנו גם המילה עד היום חמין. יודעת מה זה חמין?
מה זה? חמים?
חמין.
אבל זה היה כדי להגיד חמים? זה מחליף שם מם סופית?
זה אוכל, זה אוכל כזה, זה סוג של אוכל.
כן, כן, זה סוג של אוכל. טעים, טעים מאוד. סוף השבוע הקרוב אמור להיות מתאים לחמין, שאולי היינו צריכים לומר חמים?
כן, בלשון חזל זה חמין, והמילה הזאת משמשת, כמו שאת אמרת קודם, כאילו, משמשת עד ימינו בעברית שלנו. יש המילה סימוכין.
סימוכין,
אני קורא אותה
נכון,
בעיתונות הישראלית.
נכון, גם אני. גם תימוכין.
יש אומנם מעט, מעט.
תגיד, מה עם זיקוקים וזיקוקין? איך צריך, לא, איך צריך מה, להגיד?
אילו עכשיו אני מדבר בשון חזל, אז זיקוקין, מה הבעיה?
זיקוקין?
בוודאי.
וזה תקין לחלוטין.
למה לא?
אני יודעת, אני מתחילה להתבלבל פה, אני מנסה לחשוב על כל המילים שמסתיימות במם סופית, למשל מים, היו אומרים בלשון חזל, מים?
לא כל מם סופית.
אתה רואה?
מילה כמו אדם, למשל, מילה כמו אדם, אז אמרו אדן. מה זה אמרו? אנחנו לא היינו שם, אין לנו הקלטות, אבל כל, אנחנו מסתמכים בעיקר על כתבי יד, ולא כל כתבי היד מהימנים. אנחנו מסתמכים על כתבי יד מהימנים, המשקפים את התקופה הזאת של הסוד. של לשון חזל, לפי זה אנחנו קובעים איך הגו.
אז אמרו אדן וחווה. אדם וחווה.
אולי חוון גם, אני לא יודע, יכול להיות חוון, כי גם למעלה או למטה, אז אמרו למעלן או למתן. דרך אגב, המילה להלן בעברית, שאנחנו משתמשים בה, זה קביל הרבה, זה מלהלען, מלהלאה. הלאה, הלאן, הלאן.
אז המילה הלאה, הוסיפו נון.
נכון.
מה קרה לאלף, הנהל, מה?
למעלן, למתן, להלן, המילים האלה מילים חזליות.
וואו.
במקור, או התופעה, הוספת הנון, היא תופעה חזלית. עכשיו
מה?
עוד משהו מעניין.
כן.
עוד משהו מעניין, שמילים רבות התקיימו בלשון חזל והחליפו מילים מקראיות שהיו שגורות.
נכון. יש לי שאלה על זה. החליפו, זה אומר שממש זנחו את השימוש של לשון המקרא, והתחילו להשתמש באיזה מילה חדשה לחלוטין?
לא בכל המקרים. אני אתן לך דוגמה שלא, דוגמה אחת, שלא הזניחו ממש את לשון המקרא. למשל, המילה עץ. עץ מילה מקראית. יש לה שתי משמעויות. עץ יכול להיות טרי באנגלית, שג'רה בערבית, ויכולה להיות ווד. ווד זה חשב בערבית.
כלומר, יש לזה גם הפרדה בערבית.
רגע. מה?
יש לזה גם הפרדה, אני שומעת, בערבית. יפה. אז כן, יש עץ מילים. שחי, מחובר לאדמה עדיין, ויש עץ שהוא כבר חומר גלם.
כן, כן. עכשיו, בערבית זה שתי מילים שונות. בערבית.
כן.
בלשון חזל השתמשו, המשיכו להשתמש במילה עץ, אך במשמעות טרי, במשמעות טרי, כן, לא,
לא,
עץ במשמעות,
במשמעות ווד.
של ווד,
כן.
ונוצרה מילה חדשה, אילן,
אילן.
לפעמים לטרי. אני שואל תלמידים שלי, תגידו לי מה זה אילן, אז אומרים לי עץ קטן, מה זה עץ קטן ועץ גדול? זה לא, כן, אילן זה עץ, יש לנו חג האילנות.
נכון.
כן, אז זה
אולי את הסטודנטים שלך חושבים על האילנות הקטנים
לא סטודנטים, אני לא אמרתי, הסטודנטים שלי הם מצוינים.
סליחה,
תלמידים, כשלמדתי תלמידים ילדים קטנים, סטודנטים שלי אין.
כי הם חושבים על השתילים, על השתילונים החמודים הקטנים שהם לוקחים בשביל לשתול בחג האילנות, אז הם חושבים, אולי אילן, זה עץ קטן. טוב, אבל זו טעות, זו טעות.
כן, אבל לא תמיד המשיכה המילה המקראית. לפעמים ירדה מכל שימוש. למשל, המילה זאת היא מילה מקראית.
כן.
בלשון חזל, זו. זו זה חזל, זאת זה מילה מקראית. פה וכאן, כאן זו מילה מקראית. פה שתיהן משמשות בעברית שלנו.
נכון.
אתה פה,
שתיהן השתמרו.
נכון. אלה מילים. איך נוצרה הנרדפות בעברית? אחד הסימנים הבולטים של מה שאנחנו מכנים נרדפות, על ידי רובדי הלשון. כלומר, יש לי מסומן מסוים, למסומן הזה בתקופת המקרא יש מילה, יש מסמן, כן, ובלשון חזל יש מילה אחרת. המילונאים, כשאספו את המילים, אז ראו שזה, המילה הזאת והמילה הזאת, משמעותן אותו דבר, ולכן
כן.
אלה מילים נרדפות.
נרדפות.
ועוד משפט אחד על הנרדפות.
כן.
עוד משפט אחד. אין נרדפות מלאה בשפה. חוץ ממילה אחת, כאן ופה. כן, אין נרדפות מלאה. הנרדפות היא נקראת נרדפות חלקית, מפני שיש לנו משלבי לשון שונים. אם את משתמשת במילה שמש, את לא תשתמשי במילה חמה. וכמובן, אפשר לדבר על זה.
ודאי, אנחנו כן. תכף נרחיב. ואנחנו בדיוק משוחחים על השינויים שקרו בלשון חזל, כשאנחנו כבר דיברנו על הנרדפות. נכון. נתת לי דוגמה, אבל יש עוד הרבה
כן,
דוגמאות מגניבות
כן,
אחרות.
יש המון דוגמאות. למשל, המילה המתין וחיכה. אלה שתי מילים.
כן.
חיכה זה מרובד לשון המקרא, והמתין מרובד לשון חזל. אם את פותחת את המילון, במשמעויות יכול להיות שאת אמצעי. חיכה שווה המתין. המתין שווה חיכה.
כן.
זה אותו דבר, מבחינת המשמעות. או למשל, אנחנו, הכינוי הגוף, אנחנו, מופיע במקרא. אנו בחזל.
קיצרו אותו.
אנו, כן, אנוכי היא מילה מקראית.
אנוכי.
אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים וכו'. עכשיו, בלשון חזל יש המילה אני. אני, את יודעת, המילה הזאת אני מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. למה? כי כמעט בכל הדיאלקטים הערביים יש המילה אני. אני מרי דרוח אנדה. כאילו, אני לא רוצה ללכת אצלו. אני, זה מזכיר, זה, אני לא יודע אם האני מזכירה את האני, או שהאני מזכירה את האני.
הן בסך הכל ילדות של אותה שפת אם, אז זה נשמע הגיוני שזה...
נכון, נכון, אבל בערבית את יודעת המילה היא אנה.
היום, כן.
יש לנו למשל שמש וחמה, אני הזכרתי את זה קודם.
גם ירח ולבנה.
סלח ומחל.
סלח ומחל.
סלח לי, מחל לי. במחילה מכבודך, זה ביטוי, במחילה מכבודו, את מכירה את הביטוי הזה?
כן.
אז זה השפעת חזל. זה לא מקרא. סלח. כן.
יש גם לבנה וירח.
לבנה וירח, נכון. ירח זה מילה
מקראית.
או לבנה.
לשון חזל.
וכמובן, יש עוד דוגמות רבות.
רפיק, אני לא מבינה איך המילים האלה נולדו בלשון חזל. הם פשוט החליטו יום אחד שלירח אפשר לקרוא גם לבנה, או מה? הם מצאו את השימוש הזה במקומות אחרים. אני לא מבינה איך הם הגיעו לזה.
אני הזכרתי קודם, אולי רמזתי בהתחלת השיחה, שבעצם הייתה לשון מדוברת על יד או נוסף ללשון המקראית. ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, השימוש בלשון המקרא מתמעט.
כן.
ומי תופס את מקומו? לשון חזל, שמאוחר יותר כבר נעלמה כמעט לחלוטין, ואז יש לי הרובד החזלי, ואנחנו הזכרנו באילו טקסטים הוא מופיע. ששמי, זאת שפה לכל דבר. אנחנו יודעים שלשפה הזו, או על השפה הזאת, השפיעו שפות אחרות רבות.
כן.
אז יש מילים משפות אחרות, ועוד מעט אני אדבר על זה. למשל, השפה הארמית. פה דיברו גם ארמית. הארמית הייתה במגע עם הלשון הזאת.
כן.
ויש מילים רבות מארמית, למשל, אבל גם יש מילים שהם תוצר פנימי של השפה, כן?
והיום כשאני אומרת או ירח או לבנה, או שמש או חמה, האם אני אומרת בדיוק בדיוק את אותו הדבר, הכוונה, המשמעות של המילים, היא זהה לחלוטין?
כן, כן, היא זהה לחלוטין, אבל אני אומר לך, תנסי לעשות את זה, את לא תצליחי. מדוע את לא תצליחי? את מחליטה לבד, מבלי שאף אחד, מבלי לחשוב על זה, או שאת משתמשת במילה לבנה, או שאת משתמשת במילה ירח. זהו, את לא תשתמשי בשתי המילים באותה סיטואציה. אם את כותבת נניח חיבור, את לא תשתמשי בחמה ובשמש. אם את מדברת, או שאת מדברת בשמש...
באופן אחיד, פשוט לבחור ולהיות אחידה לגבי זה.
וזה קצת מפריע שהמילים האלה לא נרדפות נרדפות מלאה, הזכרתי את זה קודם. יש פה שוני או בידול במשלב הלשוני.
כן. אז נדבר גם על ההשפעות של שפות אחרות על השפה, על לשון חזל.
בעיקר, 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 אך לא רק, הלשון הארמית. הלשון, יש לנו הרבה ביטויים, גם בעברית של ימינו, ביטויים שהתקיימו בלשון חזל.
כן.
ושמשמשים אותנו עד היום, ביטויים שמקורם מהלשון הארמית. תחיל למשל משקלי, חלק ממשקלי השמות. משקל, הקטול הזה, מילים כמו...
משקל קטול?
קטול, קטול, כן.
קטול.
לקוח. המילה לקוח. זה השפעה של השפה הארמית. המילה פעות לקוח, ולכן לקוחות פעותות. אם יש לי קמץ בארמית, אוטומטית זה ארוכה מיסודה. כן.
יש לנו מילים שאנחנו ממש משתמשים ומשתמשות בהם ביום יום, כמו אגב.
בוודאי, בוודאי, ולפעמים את לא חושבת שהמילה הזאת היא ארמית.
אגב, אני ממש לא ידעתי שהיא ארמית.
נכון, המילה עובדה. המילה בר מצווה, אולי בר מצווה, כן, זה יש למילה בר.
כן.
אגב, אגדה, ברנש, בר, דווקא.
נכון, דווקא. קרקע.
מה?
קרקע גם.
קרקע.
קרקע.
כן. משקנתה, ערע.
כן.
ועוד ביטויים כמו איפכא מסתברא.
כן, אבל זה אנחנו יודעים שאיפכא מסתברא
זה... כן, זה כבר רמה...
זה כבר ברור לנו, אבל זה שאגב או עובדה אין מלשון חזל, זה משעשע.
מלשון חזל שבמקור הן ארמית.
ארמית.
כן, זאת השפעה. וכמובן יש עוד הרבה, יש עוד הרבה.
יש גם השפעה פרסית.
פרסית, כן. פרסית.
למשל, יש לנו מילים שאני אגב מאוד אוהבת בעברית. או, הנה אמרתי מילה בהשפעת ארמית. אגב, מאוד אוהבת בעברית. למשל, אתרוג ובוסטן. אלה שתי מילים שאני מאוד אוהבת. אני לא יודעת למה, הן נשמעות לי מצטלצלות יפה.
זה פרדס?
בוסטן, כן, זה פרדס.
המילה בערבית, אגב, דרך אגב. הבוסטן, כן.
אז רגע, אז גם הערבית הושפעה מהפרסית?
בוודאי, בוודאי. אני מניח, לא בדקתי את זה, שהערבית הושפעה פי כמה מהפרסית מאשר העברית. ערבית הושפעה רבות מן הפרסית.
יפה.
עד היום, יש הרבה מילים ערביות, ולהפך, יש מילים פרסיות בערבית שאנחנו משתמשים בה. הן בדיבור, הן בערבית הקלאסית.
כן.
אני, אוקיי, אולי פעם אחרת אני ארחיב את זה.
אתה יכול גם לדבר עכשיו אם אתה רוצה.
לא, אני אגיד לך, כי אני הולך לומר משפט מאוד חשוב.
כן.
שהפרסית השפיעה גם על הערבית הקלאסית.
הקלאסית זה לא ערבית הספרותית, אלא ערבית יותר ישנה?
אני מדבר על ערבית בתקופת הנביא מוחמד, עליו השלום, בתקופת השירה הג'הילית, כן, היה המגע, וכמובן הערבים התאימו את מבנה המילה הפרסית למבנה של השפה הערבית.
בבקשה, כבר יצרנו לעצמנו את נושא השיחה הבאה שלנו, אז תגיע גם למפגש שלישי. יש לנו השפעות גם של היוונית?
בוודאי, הרי פה היוונית שימשה גם את התושבים באזור הזה. סנדל, סנדלים, זה מיוונית. סנהדרין, אוקיי, זה את רואה, סנהדרין.
כן, זה שונה, זה חורג לגמרי מהמשקלים ומה שאני רגילה לשמוע בעברית, אז באמת אולי אני חושדת שזה מושפע משפע אחרת.
נכון, המילה פנקס, המילה וילון.
וילון?
נמל או נמל.
למה או? מה, אין דרך אחת נכונה להגיד?
לגבי נמל?
כן.
שתי אפשרויות קיימות בשפה העברית. אפשר לומר נמל, אפשר לומר נמל. כן, אפשר. שתיהן תקינות.
אוקיי, בסדר. יש לנו גם סימן וסנגור.
נכון, אני לא חשבתי שסנגור. סנגור אפשר יהיה... כן.
תגיד, זה במקרה שברוב המילים האלה יש סמך? כי היוונית, זה מה שאומרים על היוונית.
את יודעת, זה כמו פעם, כשהייתי בירדן, בבית מלון, פגשתי קבוצת תלמידים מסוריה. זה היה לפני כ-10 שנים. סיפרתי את זה גם במקום אחר. ואז הם שואלים אותי, תלמידי תיכון, ואז הם שואלים אותי, התחלתי לשוחח איתם, שואלים אותי מאיפה אתה, אמרתי להם, אני מן ישראל, אני מישראל.
ישר עשו פרצוף.
בסדר. כן, אני ערבי מישראל וכולי. אתה יודע עברית? אמרת להם, כן. תדבר עברית.
הם ביקשו?
כן, הם ביקשו, אנחנו רוצים לשמוע את העברית. אז התחלתי ללמר לה, מאיפה את, מה את עושה בחיים שלך, אני יודע. סתם קשקושים.
כן.
כן? אומרת לי, ככה, בתנועות ידיים. זה, כל השפה זה איך, 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 היא שפה לא טובה.
ככה הם אמרו?
אחת התלמידות ענתה לי ככה.
שככה זה נשמע מהצד?
פה היא אמרה את זה ככה, אבל זה עניין פוליטי, היא אמרה, כאילו, אני בטוח שאילו היו יחסים דיפלומטיים טובים בין ישראל לבין סוריה, לא הייתה אומרת כך. זה עניין, כן, כאילו יהודים וזה.
אבל הם לא שומעים את הדמיון בין העברית לערבית? או שזה לא מקובל בכלל לחשוב ולדבר עליו?
אני חושב שזה לא מטופל שם, בבתי הספר. אם כן מטופל, יכול להיות בהוראה האקדמית, באוניברסיטה, במחלקה או בחוג לערבית אולי. אולי גם יש לימודי שפות, יכול להיות, אני מניח שמלמדים שם עברית. אבל עברית לא לכל אחד. כן. אלא לצורך מחקר, לצורך...
כן.
ולצרכים.
אז אתה אומר, כמו שהיא שמעה את החחחחה,
כן, היא שמעה את החחחה הצליל.
אנחנו שומעים ושומעות את הס בתוך היוונית.
כן, אז לא יודע. כן, באמת יש הרבה חחחה, אם אתה שמה לב.
נכון, יש הרבה.
אני לא כל כך הרגש, החטא נגדך.
אבל בערבית אין הרבה, גם יש הרבה.
לא, לא.
הרבה חה.
תשמעי, חה זאת... אחת האותיות של האלף בית.
נכון.
בעברית בטוח יותר. מה, למה? כי יש לך ה-ה. רוב תושבי מדינת ישראל אומרים במקום ה-ה, ח-ה.
נכון.
אפילו ערבים, דיברת על זה בתוכנית הקודמת. נכון. מה שמך? מוחמד. ולת אסמק מחמד, השם שלך מחמד. למה אתה אומר מוחמד?
מחמד.
או מחמוד? כן, אז כן,
נכון,
אבל זה
בכלל. אנחנו שוכחים את ההבדל הקטן הזה. יש לנו גם השפעות מהשפה הלטינית.
כן, לא, אין לנו הרבה מהלטינית, יש לנו מילים אחדות, כן? ספסל, למשל, כן, זה לטינית. ספסל, אנחנו יושבים, לבלר וכו'.
אפשר לשים לב שספסל ולבלר זה בעצם אותו משקל, לא? ספסל, לבלר. כן, זה כזה נשמע לי אותו משקל.
אבל יש, בוודאי יש עוד מילים.
אז יש הרבה מאוד מילים בעולם הזה של אינטרנט, שאגב, אינטרנט גם בעצמו יש לו מילה בעברית, נכון? זה ה...
מרשתת.
מרשתת, כן. זאת המילה העברית. אז יש הרבה מאוד מילים בעולם הזה של אינטרנט שמקבלות, של המרשתת, שמקבלות חלופות בעברית. זה מוביל אותנו אולי לדבר על העברית החדשה. אמרנו שנספיק קצת לדבר על הרובד של העברית בת זמננו, אז אנחנו נעשה את רוב השיחה שלנו בשעה הבאה, אבל בוא ניתן ככה איזה...
ככה, רמזים.
רמזים.
אני הייתי רוצה לדבר על דרכי התצורה, דרכי החידוש, דרכי היצירה של מילים בעברית, בעברית שלנו, בעברית החדשה. איך, על איזה סמך, מדוע, איך...
לפי מה מחדשים?
בדיוק, לפי מה המציאו מילים. אז ככה בגדול אני אומר, יש כמה קריטריונים. לפעמים אני לוקח שורש מסוים, אני מביא לי שורש, משבץ אותו בתבנית מסוימת. תבנית אני מתכוון למשקל מסוים.
כן.
אני אתן לך דוגמה. אין לי... זה
אתה
התוש.
אתה מחזיק עיפרון או תוש, אוקיי, נגיד שזה
זה,
תוש.
אז מה זה התוש בעברית?
מה זה?
שאת כותבת על הלוח, את משתמשת בטוש. יש מילה עברית לזה?
לטוש?
כן, לעת הזה, לטוש.
אם יש לו מילה עברית?
אז אני אומר, לקחו את המילה הזה, מה עשו הלשונאים, האקדמיה?
פתאום טוש נשמע לי כמו לא בעברית, אבל אוקיי.
כן, זה לא בעברית, ולכן אני שאלתי מה המילה המקבילה בעברית. אז לקחו את השורש, את צדי בית עין, שיבצו אותו בתוך משקל המציין כלים ומכשירים.
שזה מקטל,
ואז יש לי מצבע.
אני אמורה לקרוא לטוש של הלוח מצבע?
זה לא אמורה, את חייבת.
נכון. אתה יודע למה אני חייבת? כי להחלטות האקדמיה ללשון העברית יש מעמד של חוק במדינת ישראל.
אני לא מומחה לדיני
עונשין. כן, יש לזה ממש...
עונשין.
אין סנקציה בצד החוק, אבל...
כן, לא, לא, אבל יש הרבה שחולקים על האקדמיה, ולא... יש, תשמעי, כן. האקדמיה מוציאה את המילה, נניח, קואליציה, שנאמרת בחדשות, אז יחדה. אופוזיציה נגדה.
נכון.
מי משתמש היום בירדה?
ורפיק, אתה נתת לי דוגמה של חידוש מילים בשעה הקודמת, שמה שקורה, החידוש הזה היה לפי עירוב, או מעין איחוד בין תבנית לבין שורש.
אני אנסח את זה בצורה אחרת.
כן.
יציקת שורש לתוך תבנית מוכרת, תבנית ידועה.
נכון, אז יצקנו את השורש צדיק בית עין, לתוך התבנית של מקטל.
שמציינת מכשירים.
נכון, מקטל.
כן, מקטל.
כמו מזלג.
אז יש לי מצבע.
מצבע.
את יודעת, לפעמים אנחנו דוברי השפה העברית.
רגע, רק נגיד, מצבע זה תוש.
זה תוש ודאי, כן.
נכון.
אמרנו את זה בשעה הקודמת.
נכון, נכון.
כן. מה שלפעמים ככה קצת מרגיז בגרשיים, מרגיז אותי, שהישראלים לא כולם ערים לתופעה הזאת של הגייה תקינה בשפה. אז אני שומע לפעמים מצנח.
ולא מצנח.
ולא מצנח. מקלע. ולא מקלע.
נגיד לך מה, השיר הזה של ויפתח עליי ויפתח, המצנח, הוא מאוד מבלבל. אנחנו אומרים מצנח, כי השיר הזה שהיה ממש להיט פעם.
יש שגיאות בשירים, בוודאי. יש שגיאות לשון.
אתה יודע שפעם היו עוברים על השירים ובודקים שהם באמת בעברית רהוטה, בעברית נכונה, בעברית תקינה?
ברור, ברור. אני חושב שצריכים להמשיך בדבר הזה. היה לי סטודנט פעם, שהוא זמר, סטודנט, זמר, וגם סופר כזה, כותב,
כן.
כתב שיר, ניקד אותו, אמר לי רפיק, אני מבקש לבדוק את הניקוד. אז היו לו כמה שגיאות, אבל על שגיאה אחת, ואיני זוכר איזו שגיאה. אמרתי לו, זה לא כך, זה כך צריכים לומר. ההגיעה.
כן.
והוא אמר לי, אני יודע, אבל בכל זאת אני רוצה להשאיר את זה.
נכון.
אז בואי נסכם כך, שלשומעי השפה העברית, הזמר לא ישמש דוגמה להגיעת הקינה, אם לא מתקנים.
בסדר, הוא לא ישמש דוגמה, גם, הוא לא מודל לחיקוי, אבל הוא עדיין משפיע, לכן
נכון,
אנחנו
נכון.
מדברים אז, אחרת היום.
אני חושב שצריכים לתקן את זה, אני חושב שמה שצריך לצאת מהרדיו צריך להיות שפה תקינה. את לא יודעת למה אני מדגיש את זה, למה אני אומר את זה. את לא יודעת, לא חווית את החוויות הנחמדות האלה שהיו בתחילת החייאת הלשון העברית, שהיו לפני, בסוף תקופת המנדט, בסוף תקופת הטורקים, בתקופת המנדט. את לא יודעת כמה האנשים האלה עבדו שהעברית תהיה שפה. את יודעת מפרסומות מפרסומות ברחוב היהודי. כן. אני מדבר בתקופת המנדט, בשנת 36-34, כבר לא הייתה מדינת ישראל. קראו לאנשים שדאגו להנחלת הלשון העברי,
היו מגיני השפה.
קודם כל, יש לנו השם מלחמת השפות. זה כבר מלחמה.
נכון.
יש לנו, נו, גדודי השפה העברית. שימי לב, גדודי השפה העברית בשנת 1936. אני שומע היום גדודי אל-קסאם, גדודי זה, זה משהו צבאי כזה. זאת אומרת, מה אני רוצה? ויש דוגמות נוספות. מה שאני רוצה לומר הוא ש... הדוברי העברית, בואו נגיד, או הקנאים לשפה העברית, עמלו קשה כדי שהשפה העברית תהיה שפה של עם שנקרא עם ישראל. עמלו קשה. מי אני שאבוא אזלזל בעבודה שלהם? אני צריך להמשיך את הדרך הזאת.
בסדר גמור, אז הנה, כן, אנחנו מלמדים בשביל זה את העברית התקינה כמו שאנחנו רוצים לדבר אותה.
כן, אז
אנחנו ניתן למשל, עוד דוגמה לאיזה מילה כן, שחודשה?
כן, למשל, כולנו הולכים לחנות, סליחה, יש לך שמפו זה וזה?
שמפו,
שמפו.
נכון. אז, זה מאנגלית, או לא יודעת, זה לא בעברית בכל
זה
אופן.
זה לא בעברית. אז תחפיף.
תחפיף.
במלשון לחפוף, תחפיף.
אבל זה דומה מדי להכפפה בכף. זה דומה מדי, אתה יודע, לתחושה שמישהו מוכפף תחתיך.
אז תגידי תחפיף.
תחפיף. אז בקיצור, אתה אומר, בשביל לדבר נכון, אני גם צריכה להתחיל לסגל לעצמי את החטא הזאת.
עוד משהו. כשאת הולכת לתקן, נניח, תקר במכונית.
כן.
הלו, שלום, איפה את נמצאת? מה תגידי לי?
הלו, שלום. איפה את נמצאת? בפנצ'ריה. מה, רוב האנשים אומרים את זה?
אז תקראי לזה...
אצל מתקן הטקרים, לא לטקרים.
כן, זה צמיגיה.
צמיגיה.
זה צמיגיה. למה את צוחקת? זאת מילה, זה...
כי זה נשמע כאילו זה במקום של מלא אנשים שהיו יותר מדי בקונדיטוריה. הרי סיומת איה
יכולה לציין מקום.
צמיגיה. מה זה צמיגיה? זה מצחיק. נכון, נכון.
היה מציין מקום, כמו נגריה, כמו מסגריה, צמיגיה. והאדם שמתקן את התקרים, את התקר, האדם הזה...
איך קוראים לו?
צמיגי.
לא נכון.
מה לא נכון בחייך? צמיגי. תגידי על אחרותי ותצטטי אותי בהמשך.
זה כמו שלא מזמן, לא, זה כבר די מזמן, אבל זה כמו
של... כמו עיתונאי.
ודבוראי, שהיה פעם קברן, והיום קוראים לזה דבוראי.
באמת?
כן. או,
אני... לא ידעתי את זה, לא ידעתי את זה.
הנה, גם אני חידשתי לך, רפי, כזה כיף.
דבוראי, אוקיי. נכון, אני ראיתי את זה. עצמי גיא, עיתונאי. לרוב אנחנו משתמשים בשמו תואר במקום שם בעל המקצוע. אז מה אתה עובד? אני עיתונאי. אתה לא עיתונאי, אתה עיתונאי. החומר שאני קורא הוא חומר עיתונאי.
כן.
ואם הוא עובד, אם היא קופאית בקופה, אז הוא...
קופאי.
יפה, ולא קופאי. ולא עכשיו, קופאי. הג'ל, גם המילה ג'ל לשיער היא מילה לא עברית.
נכון, ג'ל. נכון.
כן, זה תקריש בעברית.
אוכס, כאילו זה הופך משהו כן. לקרו, בעצם למוצק.
את יודעת מה זה ממעך, בטוח.
ממעך, כן. ממעך. מה שעושים איתו כן. פירה.
אז לקחנו את מם עין חף, שיבצנו אותו בתוך מקטל, ומצלה, את יודעת מה זה?
מצלה. מה, ניצולה עליו? זה המכשיר שאני אמורה לצלות?
אנחנו אומרים את זה מנגל.
מנגל.
המנגל, אז בעברית זה מצלה.
מצלה.
יש עוד חידושים רבים, אבל חשוב לציין שלא כל מה שמחליטה האקדמיה ללשון, כן. זה עובר לציבור והציבור מאמץ אותו.
נכון.
לא הכל. דיברתי בהתחלה על מצבע, כן? על שילוב של שורש ותבנית. יש לנו עוד שלוש דרכים לחידושי מילים. יש לי בסיס, בסיס הכוונה מילה, ואני מוסיף למילה הזאת סופית. סופית. יש לי, למשל
יו תף זה סוג של סופית?
זה תף, אבל אני מתכוון לסופית, כמו שאמרתי, בנקאי, יש לי כן. הבנק, זה הבסיס, ויש לי
האלף יול.
נכון. אז יש לי סופית אן, כמו יהלומן, כמו פסנטרן, דיברנו על הקופה, יש לי סופית און, און. יש לי סופית און, כמו משפחתון. משפחה ואון. משפחתון.
אז זה גם למען ציון מקומות, כי משפחתון זה,
זה מקום, מקום. כן, כן, זה מקום. משפחתון, ולא מזמן, אני חושב, נוצרה המילה צהורון.
צהורון.
נכון?
כן, צהורון.
את יודעת מה? מה רע שאני אמציא מילה בוקר, מבוקר, בוקורון, משהו כזה.
כן, זה, המקום שבו אנשים ונשים מתכנסים
בבוקר,
כדי...
בבוקר,
כן.
כן, זה יכול להיות. יש לי גם, יש לי סיומת, סיומת יא בסוף, כמו נגריה וכו'. שהיא יכולה לציין הרבה דברים. כן. יכולה לציין גם פרטי לבוש.
אז אם אני ככה מסכמת את מה שאתה אומר, כדי לחדש... ועדיין להישאר בתוך השפה שאנחנו רוצים ורוצות להוסיף למילים, אני צריכה כן לקחת איזושהי תבנית קיימת, בעצם להלביש בתוך התבנית הזו שורש שיש כבר בשפה, ואז אני יכולה לייצר ביחד תבנית ושורש, אני יכולה לייצר מילים חדשות שעונות על החוקים של השפה.
התבנית קיימת בשפה. התבנית, אני מתכוון למשקל. אנחנו יוצקים את השורש לתוך המשקל, אבל זה לא תמיד, זאת דרך אחת. דרך אחרת, יש לי המילה, הבסיס זה המילה, יש לי המילה. אז נניח כמו המילה
משפחה.
גוף.
או גוף.
גוף, המילה גוף. גוף זאת מילה, אני פותח את המילון, זה ערך. זה, אני מתכוון, כשאמרתי בסיס, אני מתכוון למילה הזאת, למילה כזאת. גוף, אני מוסיף איה, זה גופיה. זה כבר נותן לי איזשהו פרט לבוש. שם את הסיומת הזאת. אני כתפייה, יש גם מהמילה כתף. אז יש לי בסיס, יש לי מילה קיימת, ואני מוסיף לה סיומת או סופית או צורן סופי, שיש לו משמעות מסוימת. את יודעת מה? לא מזמן עברתי ברמת גן. אני מסתכל ככה לצד שמאל, במכונית, יש שם מתוקיה. זאת פעם ראשונה שאני רואה את זה.
מתוקיה.
אז ידעתי שזה כנראה חנות שמוכרת ממתקים.
נכון, מתוקים.
אז אפשר לחדש.
זה אולי במקום קונדיטוריה.
לא, קונדיטוריה זה מאפייה, לא?
אני חושבת שהן יכולות למכור גם דברי מאפייה וגם דברים מתוקים.
יכול להיות, אבל אני הבנתי ששם זה מתוק.
אז זה החלופה לפטיסרי הצרפתי. מתוקיה.
כן. עכשיו, עוד משהו, עוד משהו ברשותך.
כן.
אם אני מדבר על איה, איה יכולה לציין גם מקומות. הנה, לא מזמן נכנסה לסלנג, לשפה העברית המילה חומוסייה. כן, חומוסייה זה כמו שישלקייה, סטקייה.
אני יכולה לפתוח פוליה?
בטח, ודאי, מי אומר שלא, פוליה. אולי את רוצה שנפתח עדשייה גם.
עדשייה?
כן,
אני אשמח.
אנחנו נוכל עדשים מגוונים, גם מרק עדשים.
כתומות, ירוקות,
כן, נכון, עדשייה, פוליה. אבל מעניין אותי למה דגיה אין, יש חנות דגים.
אז למה אין דגיה?
אני לא יודע, אני שואל אותך.
בבקשה, זו הצעה לכל מוכרות ומוכרי הדגים. לקרוא לחנות שלהם דגיה.
דגיה, זה בסדר, אם יקראו לזה, אז זה בסדר.
אנחנו נצרף לשיחה שלנו את דוקטור קרני לוטן מרקוס, ונמשיך לשמוע על מעלליה בבריטניה. הפעם על חקלאות משתפת קהילה, או משקים שהם תומכי קהילה. יש כאלה בארץ, אבל המודלים שהתפתחו בארץ שונים מאוד מאלה שהתפתחו באירופה, ולכן קרני איתנו על הקו. היי קרני.
היי גיל.
אז בישראל החקלאות הנתמכת קהילה היא שונה מאוד מאיך שהדברים עובדים בבריטניה.
נכון, עכשיו הרבה אנשים, אמרת הרבה שמות והשמות נכונים, אבל יש עוד שם, קוראים לזה ראשי תיבות, CSA, ואני אומרת את זה תחת מחאה, למרות שהרבה אנשים משתמשים בשם, כי אני לא אוהבת קיצורים.
כן.
המוח שלי לא מחווה טוב ראשי תיבות, אבל לטובת אלה שמכירים את זה תחת Community Supported Agriculture, הנה. אז בארץ, המודל באמת, כמו שאמרת, שונה מהותית מהמודל שהתפתח באירופה. יש לא מעט משקים שקוראים לעצמם חקלאות בשיתוף הקהילה, ובעצם המודל הנפוץ בארץ מתבסס על שיווק ישיר לצרכן, שלא גר דווקא בקרבת מקום. עכשיו, תראית, לא שאצלנו בארץ יש מי יודע מה מרחקים.
מרחקים, כן.
עכשיו, חלק גדול מהמשקים בארץ שמוכרים ישירות לצרכן, הם משקים שפועלים לפי עקרונות של חקלאות אורגנית, ואז הצרכן נהנה מירקות שגדלו ללא חומרי הדברה ודישון כימיים, במשק שמגדל מגוון גידולים, את יודעת, פוליקולטורה.
Mm-hmm. שכבר דיברנו על המונח הזה, זה לא גידול יחיד, שזה מונוקולטורה, אלא סוגים שונים.
נכון. עכשיו, רוב הירקות בסלים הישירים גם מגיעים ישר מהשדה. למרות שצריך לציין שגם משקים של שיווק ישיר שומרים במחסנים, תפוחי אדמה וכל מיני דלויים שאפשר למכור אותם במצב טוב גם אחרי יחסון. עכשיו, החקלאי יכול להיות בעל תקן אורגני רשמי או אפילו בלי תקן, ואז זה בעצם עובד על היכרות עם החקלאי ומערכת אמון. עכשיו, איך זה עובד בארץ? קודם כל נראה מה שקורה בארץ. אז פעם בשבוע מגיע הביתה, עד לפתח הבית, סל עם ירקות, ויש הרבה יתרונות שדיברנו עליהם הרגע, אבל יש גם חסרונות.
למשל? ויתר,
למשל. עכשיו, מתי, מה זה חסרונות? אפשר כל חסרון להפוך ליתרון, אבל יש חסרונות. הירקות שמגיעים בסלים הם ירקות עונתיים. לדוגמה, עכשיו תקבלי בסל כל מיני עלים כמו קייל ומנגו וקרובית וקרוב וברוקלי וקרישה. עכשיו, למרות שזו לא העונה, תקבלי גם מלפפונים והגווניות, הן גדלות בחממות.
כן.
באוגוסט היבול קצת פחות מעניין.
מה זה פחות מעניין? אבל יש לנו עדיין מה לאכול. זה מספיק עשיר ומגוון כדי שאנחנו נוכל להמשיך להשתמש בירקות האורגניים.
נכון, אבל לעומת המסחר בסופר, המסחר הוא הרבה יותר מצומצם, ולפעמים יש בסל כל מיני ירקות שמסתכלים עלייך, ואת מסתכלת עליהם חזרה, ואת לא לגמרי מבינה מה אפשר לעשות איתם. ואני בשלני די קטנה, וגם הבן זוג שלי לא שף, אבל עם הזמן אנחנו למדנו מה אפשר לעשות עם הירקות האלה, ואפילו למדנו מה אפשר לעשות עם קייל.
נו, זו הזדמנות ליצירתיות.
כן. בעיקר אם מחפשים באינטרנט, נכון. מתכונים קלים, ואז אפשר להיות סופר יצירתיים.
נכון.
אז, עכשיו, עוד נקודה מעניינת בסלים האלה, זה, יש שם ירקות שבסופר את לא היית נוגעת בהם בגלל הצורה שלהם. כן, יותר נכון, הירקות האלה בכלל לא מגיעים לסופר, בגלל שהצורה שלהם שונה מהסטנדרט שהתגבש אצלנו הצרכנים.
זאת אומרת, אנחנו לא היינו קונים אותם, ולכן הם הפכו ללא רווחיים, אז בכלל לא מביאים אותם יותר לסופר, למדף.
נכון, עכשיו זה תפוחי אדמה קטנים, לדוגמה שקשה לקלף, וחצילים בכל מיני צורות משונות, וחורים בעלים ירוקים, או בטטות ענקיות, אבל ממש ענקיות. עכשיו, הירקות האלה הם מצוינים מבחינה תזונתית.
יש להם את אותם מרכיבים, את אותם ערכים תזונתיים טובים.
ואפילו אפשר להגיד שמנגולד עם חורים יכול להיות יותר בריא ממנגולד בלי חור, כי את יודעת שאת זה בלי החורים, את זה עם החורים, לא ריססו.
נכון.
אבל שוב, זה תלוי בנו הצרכנים ובהרגלים שלנו. עכשיו, בכל מקרה, הלקוחות של הסלים האלה, גם בארץ וגם בחול, מגלים הרבה יותר סובלנות לצורה הזאת של הירקות, מתוך הערכה כנראה ליתרונות האחרים שלהם. עכשיו, מה קורה באירופה, או יותר נכון, מה הבעיה במודל הזה בארץ?
כן.
כמו בקפיטליזם, הרווח והמודל שדיברנו עליו, שנפוץ בארץ, הוא של החקלאי, רווח. של החקלאי, אבל גם ההפסד הוא, הוא של החקלאי. עכשיו, הפסד יכול לנבוע בחקלאות מהרבה מאוד דברים, פגעי מזג האוויר או עיבוד יבול בגלל מזיקים.
כן.
למרות שבפוליקולטורה אקולוגית, אם היא נעשית כמו שצריך, המזיקים בשדה לא אמורים למוטט חקלאי, כמו חקלאי קונבנציונלי.
נכון, כי בדרך כלל זה מזיק של מין אחד בתוך השדה, ולא של כל הירקות או הגידולים.
נכון, גם אם הוא מתלבש על קישואים, אז יש מספיק גידולים אחרים ששורדים.
נכון.
ומה קורה בבריטניה? אני ביקרתי בכמה חוות של חקלאות אורגנית וביודינמית בשיתוף הקהילה, והן שונות מהמודל הישראלי וגם שונות אחת מהשנייה, ואני אספר על חווה אחת בעיר סטראוט.
כן.
ואיך זה התחיל? ב-2001 קבוצה של אנשים מהקהילה החליטו שהם רוצים לקחת לידיים שלהם את מערכות המזון שלהם. הם שכרו שטח. עכשיו, במקום שכל אחד יגדל בגינה את הירקות שלו, הם הקימו קואופרטיב שההחלטות מתקבלות ברוב קולות. עכשיו, יש גם גרעין קטן בהתנדבות שמקבל את ההחלטות השוטפות, וגם שני בעלי תפקיד בשכר, אבל יש שני חקלאים שעובדים במשרה מלאה כסחירים.
של אותה קהילה.
של אותה קהילה, ומקבלים שכר הוגן, מה שנקרא הוגן פלוס.
כן.
ויש גם מתמחים שעובדים במשרה חלקית, וכל מיני עובדים זמניים בתקופות לחוצות.
אז הקהילה מעסיקה אנשים כדי לתחזק את המערך הזה של גידולים אורגניים קהילתיים שהם מייצרים.
נכון. והחקלאים שעובדים במשרה מלאה הם המנהלים הראשיים של השטח, וגם יש להם זכות הצבעה בגרעין המצומצם, זה לא שאתם פועלים קטנים.
כן.
עכשיו ביחד כולם מחליטים מה יגדלו ואיך יגדלו. עכשיו היום בקהילה הזאת יש יותר מ-200 משפחות, שכל אחת מהן משלמת 44 לירות סטרלינג, שזה בערך 210 שקלים לחודש עבור סל ירקות וחברות בקהילה. עכשיו מה שמעניין במודל הזה...
רגע, סל ירקות כל שבוע עבור 210 שקלים לחודש?
כן. אבל אל תשכחי שהלירה סטרלינג הייתה יותר גבוהה וירדה, אז...
יפה, זה, לא, זה דווקא לא הרבה.
את יודעת, ברקסיט וכאלה, זה לא הרבה. אבל אולי לפני שנה זה היה יותר, כשהלירות סטרלינג במונחים ישראלים.
כן, במונחים ישראלים.
כן. אז מה שמעניין במודל הזה, ובשביל לחסוך בעלויות של אריזת הסלים, של מה שקורה בארץ וההובלה והשינוע, אז התוצרת נאספת בארגזים, בחדר חלוקה במשק, שיש עוד כמה מוקדים כאלה של חלוקה, שהחברים יכולים לבוא לאסוף את הסלים ביום קבוע בשבוע, בכל שעות היממה.
אז אם אני אוספת את הסל, זה בעצם חוסך לכולנו את מכשירי פלסטיק לסקיות פלסטיק או קופסאות פלסטיק, שאנחנו שמים בהם את הירקות או סקיות נייר, ובעצם אני מקבלת את הכל בסל, אז אני מפחיתה את המוצרים האלה.
זה לא שאת מקבלת את הכל בסל, את בעצמך מרכיבה את הסל, ואז החקלאי לא צריך לבזבז זמן בשביל להרכיב סל עם כל הדברים האלה שדיברנו.
נחמד.
כן, מאוד נחמד. עכשיו, זו מערכת של אמון. ואת יודעת, אני תוהה אם זה יכול לעבוד בסדר גודל כזה בארץ, ואני אסביר לך איך זה עובד, כי זה ממש נחמד.
כן.
יש עוד כניסה לדלת, אתה מגיע למחסן ואתה לבד. יכול להיות שיש עוד איזה מישהו, אבל יכול להיות שאתה, זאת אומרת, רוב המקרים אתה לבד. ואת נכנסת לחדר חלוקה, ועל הקיר יש לוח שמפרט לך מה הרכב הסל לאותו שבוע. עכשיו, אני צילמתי, נגיד, את הלוח האחרון מתחילת ינואר, וכתוב 600 גרם סלק, כרוב אחד, אריזת עלי בייבי, ומה שאת עושה, את פשוט לוקחת מהארגז, מהארגז שמכיל, נגיד, סלקים, והארגז של הכרובים. את לוקחת בדיוק מה שאת אמורה לקחת, את מעמיסה סל, ואת יוצאת לדרך. זאת אומרת, סומכים על אנשים שהם יקחו בדיוק מה שהם צריכים, לא יותר ולא פחות ולא יעשו בלגן.
רגע, אם לקחתי קצת יותר, אני לא יכולה להוסיף תשלום, אין שם איזה קופה קטנה שאני יכולה לזרוק אליה, או שזה ממש ממש הביאו את זה ספור לפי אותן 200 משפחות שלוקחות חלק בקואופרטיב הזה?
ממש ממש הביאו את זה ספור.
אוקיי.
יש מוצרים אחרים כמו ביצים וגבינות שאת יכולה לקחת, תמורת תשלום, ואז יש מין מחברת כזאת שרושמים כמה לקחת, אם את בזכות או בחובה.
אם אני מארחת באותו שבוע, אני יכולה להודיע מראש ולקבל יותר?
את יכולה לעשות מנוי מראש יותר גבוה, או כן. את יודעת, ללכת לסופר ולקנות ירקות.
להשלים, כן, כן, להשלים.
עכשיו, מה שעוד נחמד, זה שיש יומיים בשבוע שחברי הקהילה יכולים להצטרף לעבודה בשדה. עכשיו, תראה, זה יכול להישמע לך איזה סוג של בלוף, כאילו מה, אני גם משלמת ואני גם אלך לעבוד, את יודעת.
כן.
אבל זה אופציה, זה לא חובה, ובתור אחת שמדי פעם עובדת בשדה, אני יכולה להגיד לך שיש בזה הנאה רבה, בטח אם אפשר גם להביא ילדים לעבודה בשדה.
נכון, פורק מה שנקרא אנרגיות מיותרות.
נכון. עכשיו, יש עוד משהו נחמד, יש גם אירועים קהילתיים לאורך כל השנה, וחברי הקהילה יכולים גם לערוך, את יודעת, כל מיני חגיגות, ימי הולדת, נישואים, אצלנו בר מצווה, בת מצווה,
כן.
בשטח של החווה. עכשיו, בקיצור, סביב השדות האלה מתגבשת קהילה, ויש אנשים, אגב, שמשלמים סכום קבוע, נמוך, רק בשביל להיות חלק מהקהילה, גם בלי שהם בכלל רוכשים את הירקות.
מה זאת אומרת חלק מהקהילה? אם לא רוכשים את הירקות, אז מה בדיוק החלק שלהם בקהילה? זה שהם באים לחגוג יחד איתי את יום ההולדת בפרדס הקהילתי? הם יכולים גם סתם להיות שכנים שלי ואני אזמין אותם.
נכון, אבל יש אירועים שהחווה והמשק מארגן, והקואופרטיב מארגן לקהילה, וזה לא מעט אירועים, והם גם יכולים לבוא לעבוד בשדה. ויש איזה מין אווירה של קהילה עם אירועים סביב החווה.
כן.
עכשיו, בארץ שלנו, קהילה כזאת במודל האירופאי הזה, יכולה לקום, את יודעת, מתוך רצון לחיות בסביבה בריאה, עם שדות שלא רוססו במיטב הכימיה. כי בארץ שלנו הרבה אנשים חיים ליד שדות חקלאים, מתוך רצון לתת לאיכות חיים ושקט ולברוח מהזיהום אוויר, אבל במקום זיהום אוויר, את יודעת, אתם מצבלים ריסוס לפרצוף.
כן, אבל עכשיו יש מודיעים להם לפני, לא?
נכון, יש תהליך, מתחיל להתבסס תהליך של הידברות בין החקלאים לקהילה המקומית, את יודעת, והחקלאים מודיעים מתי הם הרצפים, אבל זה בינינו, זו נחמה פורטה, זה לא כן. אטרקציה ענקית. אבל אם חושבים לטווח קצת יותר ארוך, אימוץ של מודל כזה יכול גם לגבש קהילה, גם לשפר איכות חיים, וכמובן את התזונה, ולמנוע חשיפה לכימיקלים שפוגעים בבריאות.
יפה, אז אני מקווה שאנחנו נלמד מהמודל הזה, אבל אני שואלת את עצמי אם זה לא המודל הזה שפגשת בבריטניה, אם הוא לא ככה חריג מאוד גם בקהילה הבריטית, גם במדינה הזו, אם זה לא איזה משהו שהוא לא רווח.
המודלים האלה עדיין שוליים ביחס למסה העיקרית של חקלאות קונבנציונלית וסופרים, אבל בגרמניה הם תופסים תאוצה, ברחבי אירופה יש משקים וחוות וקהילות שלאט לאט מתרחבים.
כן.
ובוא נקווה שהמודל הזה ילך ויתרחב בעולם וגם בארץ.
קרני, בסלים האחרונים, כבר לאורך די הרבה זמן, אני מקבלת חסה ערבית, ואני מבינה שיש לך טיפ לאיך לשמור אותה טוב, היטב במקרר.
יש לי טיפ שהוא לא שלי. הוא של נמרוד ולד חקלאי, שגילה לי מה אפשר לעשות עם החסה כדי לשמור אותה טריה שבוע לפחות, ואני ניסיתי וזה עובד.
כן, קדימה, אז שתפי.
ככה, לוקחים צנצנת גדולה, ואם את צנצנת, את יודעת, הגרטל, כן. הוא יעשה גם את העבודה, תמלאי במים את הגרטל או הצנצנת, ותניחי את החסה במים ממש כמו זר פרחים. עכשיו, זה צריך להיות במקרר. בגלל שהקונסטרוקציה הזאת היא די גבוהה, במקרר שלי היא נכנסת ליד החלב.
ליד החלב, כן, ליד המיץ.
וזהו, וככה החסה זוכה לאריכות חיים, ורעננות גם אחרי שבוע.
בתוך המקרר.
נכון, וזה עובד גם עם בצל ירוק.
זה עובד גם עם בצל ירוק?
נכון.
טוב, מגניב ממש, אני אנסה את זה. תודה רבה לך, דוקטור קרני לוטן, מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון. תודה, תודה.
תודה, ביי ביי.
רפיק, יש לנו עוד הרבה דרכים לחדש שפה ולהכניס מילים אל תוך השפה. אני רוצה שנספיק לדבר עליהן וגם על מקורות אחרים ששימשו את אליעזר בן יהודה כמעין השראה כשהוא חידש מילים לעברית.
כן, אז אני רוצה לדבר ברשותך שתי מילים על הלחמים.
הלחמים.
היינו שתי מילים שנעשות מילה אחת.
כן.
ביטוי המורכב משתי מילים. את מכירה את המילה כספומט.
כספומט, כן,
זה כסף
מכירה.
אוטומטי,
נכון.
זה כספומט. בדרך הזאת השפה העברית המודרנית, החדשה, חידשה הרבה עם המט הזה שזה אוטומט.
כן.
את יודעת, יש, ראיתי בבית חולים באחד מבתי החולים צ'פסומט.
צ'פסומט?
צ'פסומט. את שמה 5 שקלים לוחצת, יורדת שקית של צ'יפס. צ'יפסומט, כן.
צ'יפסומט.
וראיתי את ראיתי כתוב כך, כן, זה צ'יפס אוטומטי. אני רוצה ללכת יותר רחוק מזה. אם אני שם שם, נניח, משהו כמו גרעינים בשקל, את שמה שקל, יורד לך לוחצת. זה גרעינומט. אני אקרא למכשיר הזה
גרעינומט.
גרעינומט. או אבטחומט, אולי חתיכת אבטיח ככה.
איך ישמרו לך על זה טעים וקר? לא, זה לא טוב אבטיח. גרעינים, סבבה.
נניח, לא משנה. ראיתי גם פעם תורומט.
תורומט?
מהמילה תור, תור אוטומטי. עכשיו נכנס מספר זה וזה, המספר הבא הוא זה וזה. אז פה הלשון מחדשת מילים בסוגיה הזאת.
יש לנו אלכם מאוד מאוד מוכר שאנחנו הוגים אותו לא נכון,
שהוא
רכבל, נכון?
תגידי, רכבל או רכבל? אני מטעה אותך.
אתה מטעה אותי.
נכון, נכון,
את צודקת. זה המשקל של רכבת.
נכון, נכון, אבל לפחות ממה מורכבת, הרי זה אלכם, מאילו שתי מילים, זה
רכבל ורכבת.
רכבת ו
קבל?
אין קבל. אוי ואבוי לי.
מה אמרתי? אמרתי עם בית. נו, אז מה יש?
לא, גם אני אומר עם בית.
כבל, כבל.
איי, וואה.
או, זה העורכת של התוכנית פה, לחשה לי באוזן.
רכבת פלוס כבל, כי כבל זה אצלי לאנגלי, זה מאנגלית.
הבנתי.
את יודעת ששאול צ'רניחובסקי אומר, כבלי הבל, ככה בשיר המתחיל, שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם מאמין, כי יודע נאמין לך. באיזשהו בית הוא אומר, כבלי הבל, רוחו ישליך כבלי הבל. כבלי כבלים, כבל. כבל זה
אנחנו
טועים גם לפעמים שאומרים כבל, סליחה שאני מערב עוד, מביא עוד מילה, אבל לא קשורה להלחם, אלא למשקל,
כן.
כבל. הברקס הזה, נו, תן ברקס, תעצור את האוטו.
כן, אז מה עם זה?
זה בלם בעברית.
בלם ולא בלם?
ולא בלם. בלם זה בלם הפועל פתח תקווה. כן, זה הבלם שבולם.
זה כדי לתאר אותו.
זה בלם, בלמים, כן. הרבה, הרבה, אנחנו...
טועים בזה, ודאי.
אוקיי, אז ההלחם הזה זאת שנקל פעם הוציאו. שנקל, של 2 שקלים, אבל במטבע אחד.
נכון, המטבע הזה של... אז זה הלכם.
כן, אם אני אגיד לך, יש לך שנקל, אל תתני לי 2 שקלים, אני לא ביקשתי את זה.
נכון, אתה רוצה מטבע אחד,
כן.
ששווה 2
כן, נכון,
שקלים.
אז זה הלכם, וכמובן, דוגמאות יש עד אין סוף.
בשפע.
כן, כן. גם לפעמים מצפים את, 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 את שתי המילים ביחד, למשל, חיידק. זה, זה במקור, זה מחיידק. דק, חיים דקים, מה זה חיידק?
אה, חיים
זה...
קטנים?
כן.
בגלל
כן,
דק?
כן, החיים האלה, הדקים האלה,
כן, העדינים, לא, לא שם כאלה עדינים, כן, הם שורדים חיידק, פה יפה מאוד.
אבל מי חושב באמת, כשאנחנו שומעים את המילה חיידק, מי מאיתנו חושב על חיי, על
נכון,
יצרים
אנחנו כבר לא חושבים
דקים,
על זה משום נכון. שהאלכם כבר ממש השתרש, זו
כן,
מילה בפני עצמה.
כן, זה אלכם של, ואין שתי המילים מופיעות. אנחנו מכירים את זה ממילים כמו כל נוע, כדור סל, כן?
נכון, כן.
אוקיי, קלקר וכו'. אז זה פחות או יותר אלה. יש לי עוד נקודה אחת בחידושי מילים, היא השפעת לשונות זרות. כאילו שאנחנו מחדשים מילים כתוצאה ממגע עם לשון אחרת.
נכון, זה ממש מעניין. למשל בעברית יש הרבה השפעות מהערבית.
לא רק מהערבית.
נכון, לא רק.
אבל ערבית בוודאי. ואת יודעת מה שמעניין בעניין הזה, תכף אנחנו נתייחס אליו, שהרבה חושבים מהערבית כאילו הערבית הישראלית. הערבית לא. הסלנג העברי הושפע הרבה מאוד דווקא מהערבית של יוצאי מדינות ערב, לא מהערבים שיושבים כאן.
לא הערבית המקומית?
לא הערבית
כאן?
המקומית. ג'חנון? אני לא מכיר אותה מהערבית. יש אמנם ביטויים, יש מילים שהן דומות בין, בדיאלקט הערבי, בדיאלקט הערבי בישראל ובדיאלקטים ערביים במדינות ערב, אבל יש ייחודיות לפעמים לכל להג'ה, לכל דיאלקט ודיאלקט.
אז רגע, ג'חנון זה מדיאלקט מה? מתימני באמת?
ג'חנון זה תימנית.
נכון, אז זה תימנית.
ויש לי ג'חנוניה.
ג'חנוניה.
כן, זה בטח. מילים, אוכל, סביך, מה זה סביך? סביך זה לא, זה לא אוכל ישראלי, זה לא אוכל, סליחה, ערבי ישראלי, אני מתכוון. סביך, אני מכיר את זה מעיראקים זה?
עיראקים, כן, עיראקים.
אני חושב, כן. אז
הבנתי אותך רגע, אז תן לי כמה דוגמאות של השפעת הערבית על העברית. יש לנו אדיב, המילה אדיב, אם אתה אדם אדיב, זה השפעה מהערבית, נכון?
כן, כן. דווקא, אני אגיד לך, והזכרתי את זה בראש התוכנית, אנחנו דיברנו על זה. עדיף זאת מילה, נדמה לי שחדש אותה, אליעזר בן יהודה.
נכון.
כן, אליעזר בן יהודה זה אחד האנשים, אני שוב אומר, הוא אדם גדול, אני מקנה בו.
מקנה בו?
כן, כאילו הוא אדם, מה אני מתכוון מקנה? מקנה לטובה כמובן.
כן.
הוא אדם שבדם שלו הייתה הלשון העברית.
נכון.
כן.
אבל זה נשמע לי גם שהוא היה נותניק לא קטן, כי הוא ממש רצה שכולם ידברו ככה, והוא כל הזמן פרסם את המילים החדשות שלו, וחשב שכולם פשוט יכולים לאמץ אותן בכזו קלות. זה לא כזה קל.
הוא גם חיבר מילון הלשון העברית הישנה והחדשה.
בעצם המילה מילון היא חידוש.
שלא.
נכון, היא חידוש של אליעזר בן יהודה.
מהגרמנית וורטר בוכר, משהו כזה. וורטר בוך. בוך זה ספר.
כן, אז זה בעצם ספר מילים.
זה ספר מילים, בדיוק. והשם של המילון בהתחלה, שחדן לעברית, מילון, אמרו ספר מילים.
ואז הוא הכניס את המילון.
כן, והוא הכניס את המילה הזאת.
אגב, בגרמנית, הלחם, זו צורה מאוד מאוד נפוצה ליצירה של מילים חדשות.
נכון, נכון, נכון. בעברית זה הרבה. תשמעי, הוא חידש מילים, לא סתם מילים, אלא מילים שבלעדיהן קשה לי להביע את עצמי בעברית. מילים שחלקן מילים בסיסיות.
מה, למשל זהות?
למשל, דרך אגב, דיברנו על המילה חיידק, הוא חידש אותה.
נכון.
המילה חיידק. חביתה.
טוב, חביתה אני אסתדר בלי, אבל זהות.
זהות. כן.
זאת מילה ממש חשובה.
כן. גלידה. רגע, הוא חידש, יש שורשים שנמצאים, כאילו, נמצאים בעברית הקדומה, או בלשון המקרא, השורש, אבל הוא חידש את המילה עצמה, בובה. מעטפה, משקפת.
עירייה, מקלחת, יש מלא.
נכון, חזייה, מסרק. תגידי, משתלה או משתלה?
לא, משתלה.
משתלה, המשקל הזה, משתלה. כאילו, זה במשקל, במשקל מקטלה, זה אחת הדוגמאות.
נכון, של מקטלה. משתלה,
ולכן יש כאלה שאומרים משתלה.
אז היי, כאלה שאומרים את זה, צריך לומר משתלה.
משתלה, לא רק זה, אלא גם מספרה ולא מספרה.
נכון, מספרה.
מספרה, משתלה.
אני חוזרת רגע להשפעה של הערבית, כי זה מעניין. אז אמרנו אדיב, יש גם רשמי, שזה רסמי.
נכון, נכון.
ויש גם פרווה?
פרווה. פרווה זה...
אז איך אומרים בערבית?
פרווה. פרווה.
זה נשמע כמו פר, כמו שאומרים באנגלית. פרייר
כזה, לא.
לא, גם באנגלית אומרים עם אותן אותיות, עם פי ואף באנגלית. ורש, אר. פר, אומרים.
את יודעת, גם המילה גמל, ג'מל בערבית, באנגלית, הצי שלה דומה כמל.
נכון.
כן. גם המילה אלכוהול.
נכון, טוב, אלכוהול, כן.
דרך אגב, אין לי מילים ערביות במקור.
גם אלכוהול?
ודאי. אלכוהול, בטח.
אלכוהול. אוקיי.
שחדרו, אז יש.
אז יש הרבה דרכים לחדש מילים, ואליעזר בן יהודה באמת עשה את זה המון, הרבה מאוד. גם מקורות... יש כל מיני מילים ממקורות יהודיים, נכון? למשל, מתקופת המשנה, ש...
כן.
כמו גבס?
כן.
המילה גבס?
זה החידוש של בן יהודה, אז על מה הוא מסתמך? איך הוא חידש? הוא היה אדם. דרך אגב, הוא היה נשיא האגודה, שזה הבסיס למה שאנחנו מכנים היום האקדמיה ללשון העברית.
כן, הקים את הוועד ללשון עברית.
נכון.
נכון.
אז הוא השתמש... במקורות, לקח שורשים מהמקורות. מה זה מקורות? זה לשון התנך, זה לשון המקרא, זה לשון חזל, כן? ולפעמים לקח מילה מהמקור, אך נתן לה משמעות אחרת, השונה מהמשמעות. אז אם את פותחת אפילו את המילון, מילון של אבן שושן, המילון הגדול הזה, הרב וקרחים, הנה את רואה שהמשמעות בלשון המקרא הייתה כך, בלשון חזל הייתה כך, לפעמים המשמעות משתנה, בלשון החדשה, אז המילים משתנות, לפעמים המילה אקדח,
כן.
הוא השתמש במילה אקדח, אבל לא במשמעות המקראית, אלא במשמעות אחרת, או המילה חשמל, חשמל מופיעה במקרא, אבל מה שהוא חידש, הוא חידש את המילה זאת במשמעות.
אז מה הייתה המשמעות במקרא?
במקרא זה, החשמל זה מתכת נוצצת, או צבע מזהיר ומבריק. זה חשמל.
אז הוא היום... לקח את זה והפך את זה למה
נכון,
שאנחנו
זאת
מכירים.
זאת שיטה, זאת
היום.
אחת השיטות. המילה גבס מן המשנה, כן?
שמה זה היה במקור?
זה מגבסיס, משהו כזה ביוונית, אני חושב.
כן.
מלשון המשנה.
ושעמום?
שעמום, זה מלשון התלמוד, כן? ועוד. בארמית דיברנו, הוא לקח הרבה מילים גם מן הארמית, דיברנו על ארמית קודם, אבל ברובד החזלי. עכשיו, גם בעברית החדשה...
יש השפעה על הארמית.
יש השפעה, יש יצירת שורשים על פי הלשון הארמית. למשל, אדיש,
כן.
אדיש, גלידה, גמיש, דייל, כן? על פי הלשון הארמית ועוד.
יש הרבה השפעות
עכשיו,
גם מהשפה גם הצרפתית,
ערבית,
אגב.
גם ערבית, חוץ מהמילה... רשמי, שאת אמרת, יש רסמי. עוד מילים נוספות. הוא ערבית הייתה נר לרגליו של בן יהודה.
הוא דיבר ערבית?
הוא ידע קצת ערבית.
אוקיי, אנחנו לא יודעים.
כן, הוא ידע קצת, אבל לא, שפת האם שלו לא הייתה ערבית.
לא, ודאי שלא
שפת האם. והוא לא למד את זה בבית ספר. אז הוא דיבר קצת, פה ושם, מילים אחדות.
כן. יש לנו גם השפעות משפות אירופיות, אז הזכרת כבר את חלקן, אבל גם מצרפתית ומגרמנית, אז אמרת בובה, אמרנו מברשת, גלידה כמובן. גם נזלת, שזה הפתיע אותי, הייתי בטוחה שנזלת זה משהו דווקא מקורי לעברית, אבל זה מצרפתית.
נזל, צרפתית. כן, כן.
גם ממחתה. שזה מושוואר. אגב, אני לא תמיד אפשר לשמוע בקלות את הקשר הזה בין שתי המילים. לפעמים זה צריך ממש להקשיב היטב כדי לשמוע איך הוא עשה את החיבור הזה.
נכון, מה גם, מה קורה אצלנו בראש לפעמים, שמילדות את לומדת את המילה הזאת מהבית, זה נטמע, זה עברי.
נכון, ואז מאוד קשה לי להבין שהמקור הוא אחר.
בובה. כן, אווירון. אווירון זה מילה אוויר, מה הבעיה עם זה?
אווירון,
אבל כנראה יש הצליל. לפעמים הצליל של שפה אחרת, שפה שבאה במגע עם העברית, הצליל עובר למילה עברית. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מילה עברית על פי צליל של מילה אחרת.
רפיק, אני רוצה לספר לך על סיפור מדהים, ובשבילו גם, להוסיף את דוקטור אביעד שיינין איתנו על הקו, זה לפני שבוע פרסמה חוקרת ביולוגית ימית בשם נן האוזר, את סיפור אחת הצלילות שלה מחודש אוקטובר האחרון. היא צוללת פעמים רבות כמובן, כי זה מה שהיא עושה למחייתה, היא חוקרת ביולוגית ימית, והפעם קרה לה משהו מיוחד, לוויתן גדול סנפיר שחה לכיוונה, והחל להרים אותה כלפי מעלה בעזרת הראש שלו. עכשיו, זה לוויתן, זה... דבר מפחיד שקורה. במשך 10 דקות היא שחתה סביב הלוויתן, כשהוא ממשיך לדחוף אותה קלות כלפי מעלה. והיא 28 שנים, אגב, שוחה עם לוויתנים, זה לא שזה פעם ראשונה קורה לה, אבל ככה, המגע הזה והתזוזה כלפי מעלה, היו נראים לה מאוד חריגים, וספר לנו על המקרה, וגם קצת על מה זה אומר, דוקטור אביעד שיינין, מנהל פרויקט טורפי על במרכז מוריס קאהן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה. היי אביעד.
אהלן, האמת בכובע הזה אני גם מנהל מרכז חינוכי של עמותת מחמלים, מרכז הדולפין והים, שם אנחנו עוסקים בנושא של חינוך בהקשר של יונקים ימיים, שפה זה מתחבר.
מצוין, אז מתחבר נהדר, תודה לך על התוספת הזו. אז בעצם יש איזו עדינות רבה שדרושה מצד הלוויתן כדי להצליח לייצר מגע כזה עם יצור כל כך קטן כמו אדם ששוחה לידו, כשהוא, אתה יודע, ולא לא לייצר איזושהי סכנה במגע הזה, כי בקלות הוא היה יכול גם להטביע אותה.
כן, זה תמיד ששואלים אותי על מה עובר במוחו של לוויתן, של דולפין, אני מצטנע ואומר שאני לא באמת יודע, אני לא חושב שאף אחד באמת יודע, ופה הדעה שלי כמומחה היא טובה כמעט כמו כל אחד מהמאזינים, אני חושב. מה שאני יכול אולי להוסיף לסיטואציה הזאת ולהגיד שהלוויתנים האלה הם, היצר האימהי שלהם, ואני מניח זו הייתה נקבה, אני לא יודע, הוא מאוד מאוד חזק, ובמהלך כבוגרים אין להם כמעט טורפים, אבל כגורים קטנים הם בהחלט נתונים לטריפה של קרישים גדולים או לוויתנים קטלנים.
כן.
ואני מעריך שמתוך היצר הזה לעזור לגוף קטן אולי פגיע בעיניה של הלוויתנית הענקית הזאתי, אז יכול להיות שפה זה העניין.
עכשיו אנחנו מדברים על... כן, אנחנו מדברים על להגן ולגונן, אבל בעצם המאזינים שלנו עוד לא נחשפו להמשך הסיפור, אז הם לא יודעים שרק בהמשך, אחרי 10 דקות שלמות, שהיא בחוויה המאוד משונה הזו של השחייה עם הלוויתן, הלוויתן באיזשהו שלב זז, והגיע לצוות של המחקר שלה, שהיה באיזשהו אזור... מתחת עדיין לפני המים, ואז הם ראו שהלוויתן בעצם מאחוריו שחה קריש, קריש נמר.
נכון, טייגר שארק, שהוא בהחלט קריש גדול ומסוכן לאדם.
יכול להגיע לארבעה מטרים בערך באורך.
נכון, הוא בהחלט ידוע כאחד שכן יכול לפגוע באדם, זה לא מאוד חריג, אבל זה בהחלט יכול לקרות, ולכן, כן, הערכה הייתה שבאמת היא גוננה על החוקרת, וצללה שם בקרבתה.
ללוויתן בגודל המלא שלו כבר, לוויתן בוגר, הקריש הזה לא מהווה סכנה, אני מבינה.
לא.
כן, בכלל לא. אז תספר לי קצת גם על הקריש הזה, איפה הוא שוחה, והאם הוא בכלל, האם הוא ראה את הצוללת, אנחנו לא יודעים, אבל אני מניחה שהאדם יותר טעים לו וזמין לו מיצורים אחרים.
לא בהכרח אגב, זאת אומרת, הקרישים האלה הם לא טורפי האדם בהווייתם, הם כן טורפים מאוד מאוד משוכללים, שאני מעריך שיודעים היטב מה נמצא במים, ובטח אם זה גוף שהוא מעניין אותם חריג, אז הם יבואו לבדוק אותו, אגב, לא בהכרח לאכול אותו, אבל יבואו לבדוק ולראות מה זה. זה האינסטינקט הבסיסי שלהם לצייד.
כן.
ולכן הוא בהחלט יכול להוות סכנה, אבל לא בהכרח. והיתר של הלוויתנית לגונן הוא בהחלט יתר מאוד חזק. אגב, אנחנו רואים אותו לא רק לוויתנים, אנחנו תופעה, אני מניח, דומה, או יש לה איזושהי השקה, זו תופעה שראינו לאחרונה בחופי ישראל, זה דולפין שכנראה הגור מת מאיזושהי סיבה.
כן.
ואותה אמא שמרה על אותו גור במשך 5 ימים. גם שכבר היה ברור שהגור לגמרי מת.
כן.
גם אז היא שמרה, ושאנחנו הגענו לעקוב ולבדוק והתקרבנו יותר מדי, היא מיד הייתה תוקפנית כלפינו, ושלא נתקרב לגור.
אף על פי שזה ברור גם לה שהוא כבר
כן,
מחוסר חיים.
כן, הוא היה באמת במצב של ריקבון מתקדם, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... וזה, שוב, זה היצר הזה של לגונן ולהגן, אני מניח שגם פה, אצל במקרה עם הלוויתן, זה מה שהיה.
במקרה של הדולפינה זה נשמע גם קצת הגיוני, כי זה הגור שלה, כאן אצל הלוויתנית אולי, או הלוויתן, אנחנו לא, אין שום קשר בינה לבין הצוללת, היא לא הייתה חייבת להגן.
ופה אני מעריך שיש את ה... פה נכנס האינטליגנציה, אני חושב, זאת אומרת, פה אני מנתח את הסיטואציה הזאת, אז נכנס המוח הגדול, האינטליגנציה של היונק הזה, שפה היתר הטבעי הזה בא כאמפתיה על גוף קטן אחר, שכנראה צריך הגנה בראייתו, והוא מגונן עליו, כי זה מה שהוא רגיל לעשות, עם הגור שלו, עם גורים של... אגב, הם לא רק מגוננים על הגורים שלהם, גם מגוננים על הגורים של, של האחיות שלהם, ושל
כן, של הקהילה, וכנה, של הקבוצה.
זאת אומרת, של הקהילה. אז הפעילות של לגונן על גוף קטן ופגיע מפני טורף, התנהגות טבעית, וכנראה פה זה נלקח באמת לעוד דבר, ופה נכנס באמת ייתכן האינטליגנציה של הבעל חיים הזה שיודע להשליך ולהגיד אוקיי, פה יש גוף קטן, אני אגן עליו נטורף שעושה לי רע.
מדהים, ממש ממש מעניין. תודה רבה לך דוקטור אביעד שיינין על השיחה הזו, ותמשיך לחקור ואולי תספר קצת על הצלילות שלך באיזו הזדמנות.
בשמחה, בכיף.
תודה, להתראות. רפיק, בדקות שנותרו לנו אנחנו יכולים להמשיך לספר על איך נוצרות מילים, אבל אני רוצה שנדבר על סלנג, משום שאמרנו שנדבר על זה ולא הספקנו.
לא דיברנו, כל פעם אנחנו אומרים שנדבר.
נכון, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, נכון.
אוקיי, אני אדבר.
אנחנו מבטיחים לשווא. אז סלנג זה בעצם שימוש לא תקין בשפה, נכון? והוא בדרך כלל מאפיין קבוצות מסוימות בחברה.
מה זאת אומרת קבוצות מסוימות? למשל, יש לנו, את יודעת, קבוצת הבנאים, אלה שבונים, התפשנים, שבונים, לפעמים אני יושב איתם, ככה. יש מילים שאני לא מבין מה שהם מדברים, אבל הם מבינים זה את זה. כן. העבריינים, מי שכתב על זה, על הלשון העבריינים, רוביק רוזנטל.
כן. הידידים, כן. אז יש ממש אגה שלמה.
כן. ואצלנו גם בערבי, פעם שמעתי מישהו שאומר, פימה אקבזר, יש לך גרעינים? אמרתי לו, לא, מה פתאום, מה זה גרעינים? אני לא מפצע גרעינים. הוא התכוון לכדורים של נשק, אז קורא לזה גרעינים, שאת לא תביני אותו. מי שיבין, זה רק אנשים באותה קבוצה.
שמכירים את המילים האלה, כן.
אז בוודאי, כן. השפה הערבית השפיעה הרבה על השפה העברית.
ועל הסלנג שלה גם?
כן, אני מתכוון לסלנג. אני לא רוצה עכשיו לחזור לערבית הספרותית בימי ביניים וכו' וכו', אלא אני מדבר על הסלנג. כבר לפני הקמת המדינה, ואחרי הקמת המדינה עוד יותר, עם העליות המסיביות של יוצאי מדינות ערב, עלו עשרות אלפים מאפריקה, מעיראק גם, ומהרבה מקומות, גם לפני קום המדינה. עכשיו, מילים נקלטו לעברית, כן? המילים האלה נקלטו דרך העולים החדשים לעברית, אבל הם וגם השתלבו בחלקן הרבה מאוד עם המבנה העברי של הלשון, קסאכיסט.
טוב, אז הנה, אנחנו שוב לא הצלחנו, לא סיימנו את כל הנקודות שלנו על סלנג, אז אנחנו ניפגש שוב. תודה רבה לך, דוקטור רפיק אבו בקר, בלשן, מרצה בחוג ללשון העברית במכללת בית ברל ובמכללת אל קסמי, חוקר בין היתר את ההשפעה הלשונית על העברית ועל הערבית. תודה גם לענת אורי, עורכת ומפיקה, לכן עוז על הביצוע הטכני, אני גיל מרקוביץ'. אנחנו מסיימים את השעה הזו ברשת כאן תרבות. תורידו את היישומון ותאזינו לתכנים שלנו, גם לשידור החי, גם לפודקאסטים. להתראות, חמישי שמח.